ערב טוב. מזוזה וספר תורה, אלה הן שתי מצוות של כתיבה שאנחנו נפגשים איתן יום יום. עם מזוזה בוודאי בכל יום, עם ספר תורה מדי כמה ימים לפחות, ואלה הן מצוות פולחניות שממלאות את חיינו. ודבר זה, המצווה של כתיבת מזוזה כתובה מפורש בתורה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. לגבי כתיבת ספר תורה, האם יש מצווה לכתוב ספר תורה עם לב? דת הרמב״ם היא שמצווה על כל איש ישראל, זאת המצווה האחרונה, תרי"ג במניין המצוות, מצווה לכתוב כל איש ישראל ספר תורה לעצמו, שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. מהי השירה? השירה לפי הפשט היא פרשת האזינו, ומכיוון שאי אפשר לכתוב את התורה חלקים חלקים אלא כולה בשלמותה, אז הכוונה כתבו לכם את התורה שבה השירה הזאת. כך כותב הרמב״ם. אם כן, ישנה מצווה של כתיבת מזוזה וישנה מצווה של כתיבת ספר תורה, ולכאורה שתי המצוות האלה סותרות אחת את השנייה. שהרי הרמב״ם, מאיפה למד הרמב״ם שיש מצווה לכתוב ספר תורה, שנאמר כתבו לכם את השירה, ואי אפשר לכתוב ספר תורה פרשיות פרשיות, ולכן צריך לכתוב את כל התורה כולה. אז כך גם כן היינו צריכים להגיד על מזוזה. גם מזוזה, כיוון שזה חלק מן התורה, היינו צריכים לומר אי אפשר לכתוב את התורה פרשיות פרשיות, ולכן אנחנו נכתוב את כל התורה כולה ונקבע אותה בפתחי בתינו, כך שיהיה בפתח של כל בית ספר תורה שלם. אנחנו רואים שזה לא בדיוק כך. התורה שבעל פה חילקה בין ספר תורה לבין מזוזה, שספר תורה אי אפשר לכתוב אותו פרשיות פרשיות, מה שאין כן כתיבת המזוזה איננה חלק מכתיבת ספר תורה, אלא היא מצווה בפני עצמה. וייתכן באמת לשאול, מדוע שכתיבת מזוזה לא תהיה חלק ממצוות כתיבת ספר תורה? שאלה קדומה זו שאל אותה כבר קורח. קורח שאל, כך מובא במדרש, בית שהוא כולו מלא בספרי תורה, האם חייב במזוזה? ככה נשאל במדרש. אומרים שקורח שאל את השאלה הזאת, בית שכולו מלא בספרי תורה, האם חייב במזוזה? כך הוא שאל את משה. ענה לו משה שהבית חייב במזוזה. אמר לו, אם כן הדברים האלה, אין הדעת סובלתן. הרי מה שכתוב במזוזה זה מה שכתוב בתורה. אם הבית כולו מלא בספרי תורה, מדוע שנצטרך גם לכתוב מזוזה? ומכאן הוא צחק על דברי משה ובא להסית נגדו. אנחנו שוב נשאל את השאלה של קורח. כן, מדוע יש גם מצוות כתיבת ספר תורה וגם מצוות מזוזה? יש באמת הלכה אחת לגבי מזוזה שהיא מחמירה יותר מספר תורה. מזוזה חייבת בסרטוט. סרטוט הכוונה שיעשו קווים ישרים לפני כתיבת האותיות, סימון כזה. אין איזה מין חריט שצריך לחרוץ בתוך הגביל לפני שכותבים את המזוזה. מה שאין כן, החיוב הזה בספר תורה איננו קיים, אף על פי שנהגו גם בספר תורה לעשות סרטוט. אם כן, יש חומרה במזוזה על פני ספר תורה, והדבר הזה הביא גם את הפוסקים לידי דיון, האם ספר תורה שבלה, ספר תורה שאי אפשר יותר להשתמש בו, האם מותר לחתוך מתוכו את הפרשיות של המזוזה ולעשות ממנו מזוזה, וההלכה היא שלא. אם כן, באמת יש לשאול מדוע התורה נתנה לנו שתי מצוות של כתיבה, מצוות כתיבת ספר תורה ומצוות כתיבת מזוזה. ובכלל, העלאה על הכתב של דברי תורה זה גם דבר שמצריך ברור. מפני מה לכתוב את דבר השם? הרי התורה שבכתב לפני היותה כתובה הייתה קודם כל תורה שבעל פה. היא הייתה בעל פה בפה של הקדוש ברוך הוא, אחר כך בפיו של משה, ומתוך פיו של משה גם אחר כך נכתבה. וזה לא כל דבר שנאמר נכתב. אז צריך לברר מה הקריטריון שעל פיו הוחלט שדבר מסוים ייכנס לתורה שבכתב ודבר אחר יישאר בבחינת תורה שבעל פה, שהרי כל התורה כולה היא במקורה תורה שבעל פה. נאמר כך, המזוזה כמו כל מצווה בתורה יש לה טעם. טעמי המצוות מפורשים בתורה. איפה? בסיפורים של התורה. כלומר, סיפורי התורה הם הטעמים של מצוותיה. על מנת לא להאריך בזה, כי כבר נתנו על זה פעם שיעור כאן, למשל במצוות גיד הנשה, אסור לאכול מגיד הנשה, והתורה מסבירה למה. כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה, על כן לא אוכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר בכף הירך. זאת אומרת, הסיפורים של האבות ובכלל סיפורי האומה הם הטעם של המצוות הכתובות בספר התורה. ואז מובן עכשיו מדוע בספר התורה מצאנו שני סוגי פסוקים, פסוקי סיפורים ופסוקי מצוות. וכן עלינו כאן להתבונן בטעמה של מצוות מזוזה, ולאחר מכן בטעמה של מצוות ספר תורה, ויעלו לנו דברים עמוקים. ראשית כל, טעמה של מצוות מזוזה מפורש בספר שמות בפרק י"ב. זוכרים, נכון? טוב, אז נמשיך הלאה. עכשיו, לא זוכרים. לגבי קורבן פסח, התורה אומרת לקחת מן הדם של הקורבן, לקחת אגודת אזוב, לטבול בדם של הקורבן, ולמרוח קצת מן הדם הזה על שתי המזוזות ועל המשקוף. כן? זה הדין. שתי מזוזות ועל המשקוף למרוח מן הדם, וכאשר יעבור השם לנגוף את מצרים, איפה שיהיה דם שמה ינצלו. כן? וראיתי את הדם ופסחתי על הבית. זאת אומרת שהמזוזה מקורה במאמץ שעשו בני ישראל כדי להחליט לאן הם שייכים. כלומר, כשאבותינו יצאו ממצרים הייתה אופציה, הייתה אופציה להחליט להישאר במצרים או לצאת עם ישראל. דבר זה אנחנו אומרים גם לרשע בהגדה של פסח, אילו היה שם לא היה נגאל. פירוש הדבר ששם במצרים הייתה אפשרות, ניתנה בחירה להיות שייך לעם ישראל או לא להיות שייך. הרב קוק אומר שכאן יש חידוש גדול, אילו היה שם לא היה נגאל, אבל עכשיו הוא לא שם, הוא כאן, אז הוא נגאל בעל כוחו. כלומר, באים להסביר לרשע שהקושיות שלו לא יעזרו לו, לא יעזרו לו, מה שלא יהיה הוא יגאל בעל כוחו. אבל על כל פנים, בזמן שיצאנו ממצרים ההחלטה להיות שייך לאומה הישראלית הייתה תלויה במריחת הדם על המזוזות ועל המשקוף. מי שעשה כן היה בכלל, מי שלא עשה כן לא היה בכלל. זה מה שמכונה בספרות הפנימית שלנו התערותא דלתתא, המאמץ שבא מן התחתון, כלומר מן האדם להיות שותף לקודש. בדרך כלל אנחנו מבארים את הקודש כדבר שכפוי על האדם, ובאמת יציאת מצרים שהייתה גילוי שכינה הייתה כפויה עלינו. אנחנו לא שאלנו את הקדוש ברוך הוא, לא שאל אותנו אם אנחנו מסכימים שהוא יעבור במצרים לנגוף את מצרים או שאנחנו לא מסכימים. זאת החלטה אלוהית שנלקחה על ידו בלבד. השאלה לגבי ההשלכות של זה לגבינו, האם אנחנו שייכים לזה או לא שייכים לזה, זאת החלטה שלנו. ההחלטה באה לידי ביטוי במריחת הדם על המזוזות ועל המשקוף. כלומר, מי שעושה את זה שייך לכלל ישראל, מי שלא עושה את זה יוצא מכלל ישראל. אם כן, המזוזה היא באה מכוח האדם, ומה שכתוב במזוזה הוא בבחינת תורה שבאה מכוח האומה. התורה שבאה מכוח האומה מכונה בשם תורה שבעל פה. ואילו ספר התורה, יש לו משמעות אחרת לגמרי, ספר התורה הוא בבחינת תורה שבכתב. כלומר, כאשר האדם כותב ספר תורה לעצמו, הוא בעצם משחזר את טקס קבלת התורה. אנחנו שוב מקבלים תורה על ידי כתיבת ספר תורה. זאת אומרת, כתיבת המזוזה היא בבחינת תורה שבעל פה, ספר תורה הוא בבחינת תורה שבכתב. שני כתבים שונים. עכשיו כאן הייתי רוצה להתבודד קודם כל במשמעותה של המזוזה, לפני שנגיע לעניינו של הספר תורה. כשהקו המנחה, הקו המוביל הוא מזוזה, זה תורה שבעל פה, זה מה שבא מכוח האדם. לא במקרה נהגו ישראל לכתוב על המזוזה מבחוץ את האותיות שדאי. למה לא כתבו י' כ' ו' כ', או אלוהים, או שם הדנות? מדוע דווקא שם שדאי הוא זה שנמצא במזוזה? אז יש אומרים ראשי תיבות שומר דלתות ישראל, זה יפה, אבל הייתי מוצא ראשי תיבות טובים גם לשאר השמות. אז כנראה שיש סיבה אחרת. מהו שדאי? אומרים חז"ל במדרש, שאמר לעולמו די ואמר לאלהותו די. אז מה זה שדאי? זה הגבול בין העולמיות לבין האלוהיות. איפה שעובר הגבול בין האדם לקדוש ברוך הוא, שמה זה נקרא שדאי. כלומר, זה הכוח של השותפות של האדם במעשה הבריאה. אחד הביטויים של השותפות הזו זה היכולת להוליד. ויאמר אני אל שדאי פרה ורבה. כן, כלומר שדאי זה מי שמוליד. אז אם כן, אם השם שדאי הוא זה שעומד על הגבול בין האדם לבין הבורא, מובן שכאשר אנחנו נעשה איזושהי מצווה של גבול, מצווה שבה האדם מגיע עד גבול השותפות שלו עם הבורא, שם יהיה כתוב שדאי. כן? כלומר, זה מראה שניתן מקום לאדם. לא ברור מה שאני אומר? אני אחזור. כשריבונו של עולם מחליט שתהיה תורה שבעל פה, זאת ההחלטה שלו לתת איזושהי אוטונומיה לאדם ביצירת התורה. מתן האוטונומיה לאדם, מי עשה את זה? שדאי, שאמר לאלהותו די, כדי לתת מקום לעולמו. זאת אומרת, היסוד של התורה שבעל פה זה שם. לכן המזוזה שמבטאת את המאמץ הראשון שנעשה על ידי היהודים במצרים, המאמץ שנעשה מכוחם בבחינת תורה שבעל פה, המאמץ שנעשה מכוחם להיות שייכים אל הקודש, אז שם דווקא במצווה הזאת יהיה כתוב השם שדאי. זה יותר ברור? נפלא. נמשיך. יש במזוזה עצמה גם כן כפילות. כלומר, אם מדובר על המאמץ של האדם בשותפות בקודש, הדבר הזה בא לידי ביטוי בשני דברים, אבל שהצד השווה שלהם זה קבלת העול. יש ביטוי כזה, קבלת עול מלכות שמיים. המילה קבלת היא מילה חשובה מאוד בדבר הזה, כי עול מלכות שמיים מוטל עלינו בין שאנחנו רוצים בין שאנחנו לא רוצים, אבל ההסכמה לעול זה דבר שתלוי אך ורק בנו. ובמצוות המזוזה נמצאות שתי הבחינות האלה, שתי מצוות שעניינן הסכמה מצד האדם. נאמר במשנה במסכת ברכות, מפני מה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע? שיקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. אם כן, שתי קבלות העול האלה, כלומר שתי ההסכמות האלה של האדם להיות שותף אל הקודש, הן הפרשיות הכתובות במזוזה. כן, אולי לא כולם יודעים, אבל צריך לכתוב פרשיות ולא רק לשים בית של מזוזה. יש בתים כאלה ששם יש בית של מזוזה, אבל שכחו לשים את הפרשה. או לפעמים יש גם במודפס על קרטון. שמעתי מישהו סיפר לי שהוא קנה פעם, הלך לאיזה חנות, מכרו שמה מזוזות, אז קנה בית מזוזה יפה, אחר כך המוכרת שואלת אותו, אתה רוצה גם את מה שבפנים? אז הוא אמר כן. אז היא תלשת, היה לה גליל כזה שתולשים והכניסה. כן. אז צריך שזה יהיה קלף והכל, כמו כל ההלכות. אבל יש קבלת עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות, ויש בזה גם חינוך גדול. קבלת עול מלכות שמיים תחילה, פירושו של דבר שאני מאמין בזה שדבר השם נוגע לי. קבלת עול מצוות פירוש הדבר שאני מאמין שהמצוות מחייבות אותי. זה שתי קבלות שונות. אז אם ניקח ברצינות את דברי חז"ל, יקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. מה פירוש הדבר? שאינך יכול לקיים מצוות אם אינך מאמין. הם פשוטים, כן? כמו גם בבחינה פדגוגית, כן? אם אדם רוצה לקיים מצוות אבל איננו מאמין שדבר השם נוגע אל האדם, איננו מאמין בתורה מן השמיים, שלא יעשה טובות, שלא יקיים מצוות. מעשה באדם אחד שהיה לומד אצל הרב צבי יהודה קוק, והיה לומד אצלו ענייני אמונה. יום אחד אמר לרב קוק, אני כבר לומד אצלך הרבה זמן, אני רוצה עכשיו כבר לקיים מצוות וללמוד על מצוות. אמר לו הרב, עוד לא הזמן, עוד לא הגיע הזמן, תעזור. כל פעם היה דוחה אותו, עד שיום אחד הוא ניגש עוד פעם לרב, אומר, אני זהו, נמאס לי, אני רוצה ללמוד על מצוות. אמר לו הרב צבי יהודה, אין בעיה, בוא נתחיל ללמוד על מצוות. הוציא לו ספר המצוות להרמב״ם, פתח, מצווה ראשונה, להאמין שיש אלוה. טוב, הבחור הבין, סגר את הספר, המשיך ללמוד ענייני אמונה. כלומר, לא צריך לדחוק את השעה, שלא כפי שלפעמים מנסים לשכנע צעירים דתיים, שאף על פי שאינך מאמין, תקיים, כי על ידי כך גם תאמין. אני לא יודע מאיפה לקחו את הדברים האלה. כן, בבקשה. חינוך. חינוך, כן, מה? מה אומר ספר החינוך? אמרת ביטוי כמעט נכון מהקדמת ספר החינוך לאחד מחכמי ברצלונה. נאמר שם, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מה זה נוגע למה שאנחנו אומרים? אני מבין שמתוך שאלתך שאתה מבין שהמושג לבבות פירושו להאמין. אתה הבאת משפט מספר החינוך, והמשפט, אני חושב שזה מוסכם גם עליך, הוא אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מכאן שלפי, אני פשוט מנסה להבין מה שאתה מבין במשפט הזה, שהמילה לבבות פירושה להאמין, נכון? לא נכון. הרי נאמר אחרי המעשים, לא נאמר אחרי המעשים נוצרים הלבבות, אלא אחרי המעשים נמשכים הלבבות, משמע שיש כבר לבבות. משמע שיש כבר לבבות. כבר בתנאי שיש לבבות, המעשים ימשכו אותם. ואני אסביר למה הכוונה. יש אדם שמאמין. הוא מאמין שהתורה היא מן השמיים. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן מצוות. אבל הוא לא מבין את טעמם של המצוות. זה לא מחיה אותו. הוא מאמין, אבל זה לא מחיה אותו. אומר לו בעל ספר החינוך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אל תדאג, כיוון שאתה מאמין, אתה תקיים מצוות, ואחר כך גם תבין. אבל לא נאמר שאם אינך מאמין שתקיים מצוות. איזה אבסורד זה. אדרבה, מבחינה פדגוגית, אם אני כופה על אדם קיום מצווה שאין הוא מאמין בה, התוצאה המתקבלת היא אדרבה דחייה. אם הוא לא מאמין שלא יקיים, איך אתה רוצה? מה זה פרצה?
מה זה מאמין?
אם הוא מאמין, לא. הגדרה של אמונה זה שהכוון שאני מאמין, זאת אומרת שדבר מקובל עליי. האם זה בגלל שאני פילוסוף גדול או בגלל שאני מקבל בתמימות, זה שאלה אחרת. קודם כל אני צריך להאמין. אני לא מאמין, מה אתה רוצה? קודם כל שיאמין, לא שיקיים מצוות. אז מה תאמרו על ילדים? למה עם ילדים אנחנו מתחילים מלקיום? כי ילדים הם מאמינים לנו. ילד הוא מאמין למה שאומרים לו מחנכיו, הוריו וכו', הוא מאמין. אז אומרים לו, בסדר, אתה מאמין, אז תקיים. אחר כך, בגיל יותר מתקדם, הוא כבר מתחיל לשאול שאלות, ואז הרם שלו בישיבה התיכונית אומר לו, תשמע, אסור לשאול שאלות כאלה, הוא אחרי הבגרות כשתגיע לישיבה. כן? העיקר שתעבור את הבגרות כשאתה עדיין עם כיפה על הראש. כן? זה אחריות חינוכית איזו. טוב, אני רוצה פה לחזור, זה לימוד ראשוני. אגב, כל אדם שמחנכים אותו לנשק את המזוזה, מלמדים אותו את המשנה הזאת. הרי זה מה שאומרת המשנה, מפני מה קדמה שמע לבהיה עם שמוע? שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך עול מצוות. אם כן, כל פעם שאני אומר למישהו תנשק את המזוזה, תכבד את זה, אני אומר לו בעצם תקיים אחרי שתאמין. זה מה שאני אומר לו. אלא אם כן לא יודעים שכתוב משהו בפנים, אבל אמורים לדעת שכתוב משהו בפנים. יש במזוזה סכנה שיחשבו שהמזוזה זה קמיה. זאת אומרת, איזשהו חפץ מגי שיש לו סגולה להגן. סכנה יש בדבר הזה, כי לא מצאנו שחתיכת קלף עם דיו זה מגן. לא מצאנו דבר כזה. מה שמצאנו בחז"ל, שמצווה מגנה ומצלה. זה שאני מקיים מצווה זה מה שמגן, אבל לא שהקלף עצמו מגן. אבל בימי קדם נהגו כמה אנשים להפוך את המזוזות לקמיות. הרמב״ם ראה כמה מזוזות כאלה והוא הגיב לדבר. תראה לכם כאן ברמב״ם בהלכות מזוזה. מנהג פשוט, אני קורא את פרק חמישי על החדלת, מנהג פשוט שכותבים על המזוזה מבחוץ כנגד הרווח שבין פרשה לפרשה שדאי, ואין בזה הפסד לפי שהוא מבחוץ. אבל אלו שכותבים מבפנים שמות המלאכים או שמות קדושים או פסוק או חותמות, הרי הם בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא. שאלו הטיפשים, לא די להם שביטלו המצווה, אלא שעשו מצווה גדולה שהיא ייחוד השם של הקדוש ברוך הוא ועבודתו, כאילו הוא קמיע של הניית עצמם, כמו שעלה על ליבם השחל, שזהו דבר המהנה בהבלי העולם. זה אחת הסכנות שיש בכתיבת המזוזה, יחס מגי אל המזוזה. צריך לדעת שהמזוזה, עיקר המצווה שבה, זה ייחוד השם, אהבתו ועבודתו. אם אתה שוכח את זה, אינך מבין במה מדובר. קל וחומר שאין עניין לענוד מזוזה בתוך שרשרת. זה ביזוי המצווה, אני יודע איזה היתר יש לדבר הזה. אם זה רק בית מזוזה מזהב, מיהלומים, זה בסדר, אבל אם כבר שמים בפנים משהו, אני לא יודע איזה היתר יש לדבר הזה, אלא אם כן זו מזוזה פסולה. אבל אם כבר אתה שים קרטון, ואם כבר אתה שים סתם נייר עם המספר תעודת זהות שלך וסוג אדם, זה הרבה יותר מגן במידת הצורך. כן, אם זכית שלא לחשוב ככה, בסדר. ובאמת הרמב״ם בהמשך הדברים אומר את מהותה העיקרית של המזוזה. חייב אדם, אני קורא כאן בפרק שישי על החיים קימל, חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל זמן שייכנס ויצא יפגע, כמובן ייפגש בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו ויעור משנתו ושגיאותיו באבלי הזמן, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי משרים. אמרו חכמים הראשונים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירים רבים, והם הם המלאכים שמצילים אותו מלאכתו, שנאמר חונה מלאך השם סביב לרעיו ויחלצם. כן, ככה אומר הרמב״ם. אם כן, אדם זוכר, ופה יש משהו במשפט של הרמב״ם שלא נקרא ברור, הוא אומר וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם. מה הוא רוצה לומר? שהפרשיות, מה שכתוב בפרשת, בפרשיות של המזוזה, זה דבר שעומד לעד ולעולמי עולמים. מה הדבר שעומד לעד ולעולמי עולמים? ידיעת צור העולם. מה, אז אולי יש דברים אחרים שלא עומדים לעד ולעולמי עולמים. מה? שאר התורה, חס ושלום. אלא יכול להיות שיש פה רמז להלכה ידועה. אנחנו הרי בפרשת קריאת שם, כשאנחנו קוראים את שמה, אנחנו קוראים שלוש פרשיות. פרשה הראשונה שמה, השנייה והיה משמוע, והשלישית ויומר, וזה פרשת ציצית. שתי הפרשיות הראשונות נמצאות במזוזה, והשלישית לא. אז אולי זה מה שהרמב"ם רוצה לומר. כשאדם מסתכל במזוזה, הוא יודע שמה שעומד לעד ולעולמי עולמים זה שתי הפרשיות הראשונות ולא השלישית. שהרי לדעת בן זומא, וכך נפסק להלכה, בימות המשיח לא נקרא בכלל את הפרשה השלישית. למה? מדוע בכלל קוראים פרשה שלישית?
בגלל
יציאת מצרים. צריך לזכור את המאורע ההיסטורי של יציאת מצרים. מתי צריך לזכור את ההיסטוריה? כל זמן שההיסטוריה מתקדמת לקראת תכליתה. משעה שההיסטוריה תגיע כבר לימות המשיח, כבר לא נצטרך לזכור את יציאת מצרים. אבל מה שכן נעסוק בו כל הזמן זה בדעת אלוהים, כפי שהרמב"ם בעצמו כותב בסוף הלכות מלאכים, שבימות המשיח יהיה עסק כל העולם לדעת את השם בלבד. לכן במזוזה, כשאני רואה שתי פרשיות מתוך השלושה של קריאת שמה, אני יודע שאינו עומד לעד ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם בלבד, ולא פרשת ויומר שהיא בעלת תוכן היסטורי, וזה יתבטל בימות המשיח. אבל זה טוב רק לפי דעת רבי אלעזר בן עזריה ובן זומא, ולא לפי דעת חכמים. אבל מה אכפת לנו? הרי ההלכה כרבי אלעזר בן עזריה ובן זומא, אז זה בסדר. שם נשאלת השאלה, איפה צריך לשים את המזוזה? ולמה? כן, איפה צריך לשים את המזוזה? קודם כל, כולם יודעים שצריך לשים את המזוזה בשעריך. אבל מה זה שער? לשער יש לפחות שני מאפיינים. האחד, שהוא מוסכם לפי כל הדעות. האחד זה שאין מניחים מזוזה אלא אם כן יש שתי מזוזות ומשקוף. כן, זה מעיקר הדין. יש כל מיני שאלות שנשאלות לגבי זה, אבל על כל פנים עיקר הדין שתי מזוזות ומשקוף. זה אגב מוכיח שהטעם האמיתי של המזוזה זה באמת הדם של הפסח ויציאת מצרים, ששם שמו את הדם על שתי המזוזות ועל המשקוף. אבל למה צריך שתי מזוזות ומשקוף? כי אם אתה רוצה לדעת את השם, דעת אלוהים זה חל רק על הדם שיש לו שתי מזוזות ומשקוף. מה זה משקוף? זה החלק העליון. מה זה חלק העליון? שבאדם, זה השכל שלו. בלי שכל אין לך דעת אלוהים. ומה עם שני תומכי השכל? הבריאות והפרנסה. כן? צריך שני תומכים, לא? שתי מזוזות. אמרו חכמים, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. אז אם אין לך פרנסה ואינך בריא, אז איך תגיע בכלל לדעת אלוהים? אז ודאי שהמטרה זה המשקוף, אבל אתה צריך שלך שתי מזוזות. כמו שמצאנו גם בתוך המקדש, הרוצה להעשיר יצפין, הרוצה להחכים ידרים, וסימנך מנורה בדרום ושולחן בצפון, ומקדימה מצד, מצד העליון של הנכנס נמצא שם בית קודשי הקודשים, ושם נמצאת התורה. וכן, שתי מזוזות ומשקוף, אין הנבואה שורה אלא חכם גיבור ועשיר, אלה הם התנאים להשראת שכינה בצורה בריאה באומה הישראלית. אז זה נגיד מוסכם על איבא דכולי עלמא, כולם מסכימים שצריך שתי מזוזות ומשקוף. מה עם דלת? האם צריכה להיות דלת בשער? כלומר העץ הזה שמסתובב, או שלא צריך? הרמב״ם בתשובה שכתב לחכמי לונל שאלו אותו את זה, ענה בצורה ברורה לחלוטין שהמילה שער בעברית פירושה פתח שיש לו דלת. אם אין דלת, אם אין אותו לוח עץ או לוח בכלל שנסתובב, אז זה פטור מן המזוזה, כך היא דעת הרמב״ם. דעת רבנו סעדיה גאון איננה כך. רבנו סעדיה גאון מתרגם: ובשעריך פתחי ביתך. כלומר, כל פתח צריך שיהיה בו דלת, גם אם אין בו דלת הוא חייב במזוזה. זאת מחלוקת. בשולחן ערוך נפסק שאם יש דלת לשער אז חייב במזוזה ומברכים עליה, ואם לאו יניע, אם אין דלת אז שישים מזוזה בלי ברכה. וכזה שם, ויש פותרים, וזה המסקנה של הפוסקים, שישים מזוזה בלי ברכה, ויש באמת כאלה שנהגו לא לשים מזוזה בכלל, שהולכים לפי הדעה של הרמב״ם בדבר הזה. עכשיו, מה התוכן של המחלוקת הזאת? כלומר, למה זה כל כך עקרוני לדעת אם יש דלת או אין דלת? כשאדם רוצה להתקדש, קודם כל המקום של הקדושה זה המקום של הכניסה והיציאה. מתי אדם זקוק לקדושה? במקום של המפגש שלו עם העולם. כמו שגם ביציאת מצרים, המפגש שלנו עם מצרים היה בשער, ואתם לא תצאו מאיש מפתח ביתו עד בוקר, כי בחוץ זה מצרים, בחוץ זה מסוכן. אז במקום שבו האדם עסוק בכניסה ויציאה, במפגש עם העולם החיצוני והעולם הפנימי שלו, כלומר במעבר מן הפנים אל החוץ, מן החוץ אל הפנים, שם הוא זקוק לזכר הקדושה. אז יאמר הרמב״ם, אם אין דלת זה עוד לא פתח, זה מקום פרוץ, מקום שאיננו שומר את עצמו באופן טבעי, אין עליו תוספת קדושה. כי אי אפשר שיבוא קודש אם אין מלכתחילה נטייה טבעית אל הקודש. זה בבחינת התערותא דלתתא, מה שלמדנו מקודם. צריך אם כן שיהיה מאמץ של האדם, ובבחינת דרך ארץ קדמה לתורה, ועל גבי הדרך ארץ הזאת חלה התורה. אין קדושה אם כן ללא, אין שמירה לבית ישראל בלי דלת טבעית מלכתחילה. רבנו סעדיה גאון אומר, לא, מה פתאום, עד רבה, איפה אני זקוק לשמירה? דווקא איפה שאין דלת, יותר מאשר במקום שבו יש דלת. לכן הוא מחייב בין שיש בין שאין, הוא מחייב במזוזה. המזוזה במקור, לפי, שוב אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה, המזוזה הייתה במצרים. מצרים, בראשית ההיבדלות שלנו מן הגויות, שמנו מזוזה. ראשית ההיבדלות. עכשיו, ההיבדלות הזאת היא באמת הייתה מיותרת. לו היינו בארץ ישראל, לא היינו צריכים מזוזה. לכאורה. כלומר, לא היינו צריכים להיבדל במצרים. זה רק בגלל שהתחלנו את ההיסטוריה שלנו מתוך תערובת בין האומות, שהיינו צריכים איזשהו מעשה שיבדיל אותנו מן האומות. ולכן במזוזה עצמה יש זכר לקדושתה של ארץ ישראל. כן, רבי נחמן ברסלב אומר שהנחת המזוזה בפתח הבית זה להכניס את קדושת ארץ ישראל בתוך הבית, וזה משל מאוד יפה. כן? זאת אומרת, הפנים ביחס אל החוץ זה כמו היחס בין ארץ ישראל לבין חוץ על הארץ. ושולח מים על פני חוצות, אומרים חז"ל, חוצות זה חוץ על הארץ. אז אם כן, אם אתה רוצה שהבית שלך יהיה לו בחינת ארץ ישראל, שים מזוזה. אז צריך לשים גם כנראה מזוזה על פתחה של ארץ ישראל. אולי כדאי שבטרמינל ישימו, בלוד ישימו מזוזה גדולה, או שיעשו את המנחת בצורת מזוזה. זה הצעה לאדריכלים. עכשיו, וכן בפרשת פרשת המזוזה, הפרשיות, מוזכרת קדושת ארץ ישראל בסופה: למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. אם כן, עיקרה של המזוזה זה ליצור איזשהו חיץ בין הפנים לבין החוץ, בין ישראל לעמים, ולכן המצווה הזאת במיוחד נצטווינו להמשיך לקיים אותה בגלות. כן? יותר מכל המצוות. למשל, מצוות שמיטה, לא מקיימים אותה בגלות. תרומות ומעשרות, לא מקיימים בגלות. זה נקרא מצוות הקלויות בארץ. אבל האב טיפוס של מצווה שצריך לקיים אפילו בזמן גלות, זה מצוות המזוזה. איך אני יודע? זה כתוב במפורש בפרשה השנייה של קריאת שמע, שהיא הפרשה השנייה של המזוזה. כתוב, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. זאת אומרת, אתם תצאו לגלות, ואז מה יקרה? ושמתם בדבר האלה על לבבכם, על נפשכם וכו'. וקשרתם אותה להיות על ידכם, היו לצפוניכם, וכתבתם על מזוזות ביתך ושעריך. כלומר, כשתצאו לגלות, אומרת התורה, תמשיכו לשים, להניח תפילין ולכתוב מזוזה. כן? זה מיוחד לגלות, כי זה מה שמבדיל בינינו לבין אומות העולם. וכל זה למה? כי על ידי שתשמרו על הייחוד שלכם בחוץ על הארץ, עוד תחזרו לארץ ישראל. וזה מה שנאמר מיד אחר כך. וכתבתם על מזוזות ביתך ושעריך, למען ירבו ימיכם וביניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, כדי שתחזרו לכאן.
אבל כל המצוות אנחנו ממשיכים בגלות. חוץ ממצוות ש...
כן, אבל... כן, כן. כל המצוות אנחנו ממשיכים אותן בגלות, אבל איפה למדו את זה? למדו את זה מהפסוק הזה שהבאתי עכשיו, שמדבר דווקא על תפילין ומזוזות. זאת אומרת, מתפילין ומזוזה למדנו על בניין אב לכל המצוות כולן, שצריך לקיים אותן גם בגלות. זאת אומרת שהמזוזה היא פר אקסלנס, כמו שאומרים, היא המצווה של הגלות. בסדר? אז זה לא אומר שבארץ ישראל לא צריכים לשים מזוזה, אני רק אמרתי שדי ביסוד זה המקור של המצווה. על כל פנים, הכלל העולה מכל מה שאמרנו עד עכשיו, זה שמצוות מזוזה זה ההתעוררות שלנו להצטרף אל הקודש. מה שאין כן, מצוות ספר תורה. מצוות ספר תורה היא עד רבה זכר לתורה שבכתב שנכפתה עלינו. כן? מעמד הר סיני, לא, הקדוש הוא לא שאל אותנו אם אנחנו מסכימים או לא. שלא כמו ביציאת מצרים שכל אחד היה יכול להסכים אם לצאת או לא, במעמד הר סיני הדבר הזה נכפה עלינו. במעמד הר סיני לא קיבלנו מלכות שמיים. במצרים קיבלנו, נכון. כתוב שכפה עליהם, כפה עליהם. זאת אומרת, גם אם לא היינו מסכימים, זה היה נוחת עלינו. זאת אומרת, מעמד הר סיני זה מעמד לא נעים, אפשר לומר, מבחינה מסוימת. כן? לא שואלים אותך אם אתה מסכים או לא. אתה יודע שזה טוב, אבל כשכופים עליך אתה לא כל כך רוצה. במצרים היה, הבנתי, רגע, אז מה זוכר? במצרים היה קבלת, ובהר סיני היה עול מלכות שמיים. אתה מחבר את שניהם, יצא לך קבלת, עול מלכות שמיים. אבל בסופו של דבר גם הלוחות והתורה זה לא כל כך מה שרצינו. בסדר? והראיה שרק משה נעלם, התחלנו לעשות את העגל. כלומר, רק כתינוק הבורח מבית הספר, כתוב, ויסעו מהר השם, רש"י כותב, כתינוק הבורח מבית הספר. כי כל תינוק, כלומר כל תינוק הכוונה ילד קטן, רוצה לברוח מבית הספר. מדוע הוא רוצה לברוח? האם בגלל שהוא חושב שזה לא טוב מה שיש בבית הספר? הוא חושב שזה טוב, אבל הוא לא אוהב שקופים עליו, מעצבן אותו. תינוק הבורח מבית הספר. אז מה, בספר התורה יש איזושהי כפייה שאין בה מזוזה. כן? למשל, כשאני רואה מזוזה, אני לא חייב לעמוד. אבל אם אני רואה ספר תורה, אני חייב לעמוד. וכאן מצאנו מחלוקת גדולה. האם יש מצווה לכתוב ספר תורה או לא? הרמב״ם כתב שמצווה, מצוות עשה, אני קורא כאן בפרק 70 מלכות ספר תורה, מצוות עשה על כל איש ישראל, על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה, כלומר כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו, לפי שאין כותבין את התורה פרשיות פרשיות. ואף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו. ואם כתבו בידו, הרי הוא כאילו קיבלה מהר סיני. ואם אינו יודע לכתוב, אחרים כותבים לו. וכל המגיע ספר תורה ואפילו אות אחת, הרי הוא כאילו כתבו כולו. זאת אומרת שמצווה על כל אחד לכתוב ספר תורה. זה קצת בעיה, כי זה הרבה זמן שזה לוקח, וזה גם עולה הרבה כסף. נו אז מה? מי אמר שבמצוות כסף וזמן זה משחק תפקיד? צריך לעשות. כן? וכך פוסק גם מרן בשולחן ערוך, כדעת הרמב״ם, שכל אחד מישראל חייב לכתוב ספר תורה לעצמו. ודעת הראש, רבנו אשר, היא איננה כזאת, אלא דעת הראש היא שאדם יוצא ידי חובה על ידי שהוא קונה לעצמו ספרים. כלומר, המצווה הזאת, כתבו לכם את השירה הזאת, זה על ידי שקונה לאדם לעצמו ספרים, יש לו חומש בבית, מקראות גדולות, משנה, גמרא, פוסקים, ספרי מוסר, זוהר, הלכה וכו'. בזה מדרשים, בזה יוצא ידי חובת המצווה הזאת. יש לפעמים בתים שכמות הספרים היא באמת יותר יקרה מבחינת המחיר ממה שעולה ספר תורה. אז אולי באמת נעשה כמו דעת הראש. אני מגיע שיש פה מחלוקת רצינית מאוד. השאלה למה אני צריך ספר תורה בבית בכלל? למה אני צריך את זה? אז לפי הראש, מה אתה אומר? אז אתה אומר כמו הראש. הראש אומר כדי ללמוד. אז מה שגורם לך ללמוד זה בסדר. הרמב״ם כנראה יודע את סברת הראש, חולק על זה. כנראה שלפי הרמב״ם, מה אתה רוצה?
הסיכום הבא לקרוא בספר תורה אם זה לא לשם קריאה של
שני חמישי שנה. אסור לקרוא בספר תורה מקלף אם לא לשם קריאה בשני וחמישי בשבת? לא, זה לא נכון. מה? לא אמרתי לעלות לתורה. לא אמרתי לעלות. לא יודע, יש לאדם ספר תורה בבית והוא רוצה ללמוד, מה אסור לו לפתוח את הספר וללמוד? למה לא? לא, ספר תורה בלי, כמו שצריך, עם הרימונים והכל, מה, הוא לא יכול? מה? אסור, אבל זה, הרמב״ם אומר לך לא ככה. אבל הכל, טוב, אני יודע, אני מכיר את הדעות, אבל זה לא נכון. כן? על כל פנים, ספר תורה, לפי הרמב״ם, זה לא רק כדי ללמוד. לפי הראש, שזה בשביל ללמוד, אנחנו מבינים. אבל הרמב״ם כנראה מבין משהו אחר. שלפני שלומדים יש קודם כל צורך לקבל, לכן הוא אומר כאילו קיבלה מהר סיני. והרמב״ם בעצמו כתב ספר תורה. הרמב״ם לא היה בטלן, אבל הוא כתב לעצמו ספר תורה. כנראה שהוא סבר שיש ערך מהותי סגולי בזה שזה ספר תורה כשר על קלף וכדומה, מעבר ללימוד שאפשר להרוויח מזה, כי הרי אפשר גם ללמוד בחומש, וגם בזמן הרמב״ם היו חומשים. וזה מזכיר לנו, המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לבין הראש, שתי בחינות שמצאנו בקדושת האומה הישראלית. יש שני אופנים איך עם ישראל קדוש. הנקראים בשפתו של הרב קוק סגולה ובחירה. יש בעם ישראל קדושה סגולית. זה בין שאתה רוצה, בין שאינך רוצה, אתה קדוש מטבע ישראליותך. יש חוץ מזה מה שנקרא קדושת הבחירה. זאת אומרת, אני בוחר להוסיף תורה ומצוות. אז הרמב״ם מדבר על בחירת הקדוש ברוך הוא בישראל מצד הסגולה. לכן הוא מדגיש את זה שצריך לכתוב ספר תורה לעצמו כדי להיות במעמד הר סיני. הראש אומר בעצם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שנלמד את התורה שלו. לכן הוא מדבר על זה שהמצווה היא לקנות ספרים שיהיו בספרייה. והממד הסגולי הזה של קדושת ספר תורה, יש לו אפילו ביטוי בהלכה. כן, הקדושה הסגולית של הספר תורה. ספר תורה נאמר כאן בפרק עשירי, כל התמאין, כל מי שתמא ואפילו נידות ואפילו גוי, מותר לאחוז ספר תורה ולקרות בו. מעניין. מה זה אפילו נידות? כי יש דעה, זה הרמב״ם בא כנגדה, שאישה כשהיא נידה לא תסתכל על ספר תורה. יש כאלה שנהגו הדבר הזה, אז הרמב״ם אומר לו אין דבר כזה. כל אדם יכול לגעת בספר תורה ולקרות בו. שאין דברי תורה מקבלים טומאה. מעניין. דברי תורה לא מקבלים טומאה. מה דבר זה? אז זאת אומרת ש...
בכל קודש לא תיגע,
אתה אומר לא תאכל. אתה צודק. אז חז"ל אמרו, בכל קודש לא תיגע, אתה אומר לא תאכל. אבל לגעת מגע ידיים, אין דברי תורה מקבלים טומאה, מותר. מה זה בא לומר? זה כמו הסגולה של האומה הישראלית. עם ישראל, אפילו יחטא כל החטאים שבעולם, אין הקדושה הסגולית שלא נעלמת. לכן הכל נוגעים בספר תורה, אפילו בזמן טומאה. כמובן יש עניין של כבוד, לא לגעת בקלף עצמו וכדומה או בידיים מתונפות. אגב, מכאן יש גם איזה ראיה שתורה שבכתב, לדעה שאומרת שמותר ללמד לגוי תורה שבכתב ואסור ללמדו תורה שבעל פה. כי הרבה אומר מותר אפילו לגוי לגעת בו ולקרות בו, משמע שתורה שבכתב לא נאסרה לגוי. בבקשה.
אם אדם
לא שומע.
למה מותר מושב בפרשת
מותר? למה מותר מה?
מותר מתחלק לתת לתורה ולתוב עד חלק ממנו בפרשת
מותר. איזה פרשיות של? של המזוזה. כי זה, זה שמותר לנו לכתוב רק את שתי הפרשיות הראשונות בתוך המזוזה ולא לכתוב ספר תורה שלם, כי זה בחינה אחרת לגמרי. זה בתורה שבכתב, זה בתורה שבעל פה. בתורה שבכתב אתה לא יכול לחלק חתיכות, כי הכל ירד שלם מן השמיים. תורה שבעל פה זה יד האדם ממשמשת בזה, אז אתה יכול לחלק. כן, כן, אנחנו מיד נגיע לזה. עכשיו, המנהג הזה, כלומר, זה שמותר לגעת בספר תורה בטומאה, או זה שאין דברי תורה מקבלים טומאה, יש לו השלכות הלכתיות. יש קודם כל משל, מה שנהגו אחיותינו הנשים הספרדיות, כאשר יוצא ספר תורה בבית הכנסת, רגילות הנשים הספרדיות להסיר את המחיצה, נכון? פותחים את הוילון, מה שנקרא, יש וילון בעזרת הנשים, מורידים את הוילון ומנשקים ספר תורה, נכון? אז הבעלי תשובה צועקים שזה לא בסדר, והרב לא אומר כלום, נכון? כן, למה זה כך? מאיפה בא המנהג הזה? כי מדוע יש מחיצה בכלל בבית הכנסת? מפני יצר הרע, נכון? כשיש דברי תורה או כשיש ספר תורה, אין דברי תורה מקבלים טומאה, אין טומאת אפילו היצר הרע, ולכן באותה שעה אפשר להסיר את המחיצה, לא קורה כלום, אין יצר הרע. מה אתה אומר?
שמחת
בית השואבה, אין שם ספר תורה. לא, אבל לא היה, עזוב, זה מה שאתה זה. בשמחת בית השואבה זה שמחה שבה יש רגשות, לכן אמרו גם בהספד וגם בשמחת בית השואבה, גם בשמחה צריך לשים מחיצה, מה שעשו במקדש, ששמו מחיצה מיוחדת. כי במקום שיש שליטה של הרגשות, יש גם שליטה של היצר הרע. אבל הייתה מצווה אחרת שנעשתה במקדש, ושם לא הייתה מחיצה. בהקהל. כשהמלך היה קורא בתורה בהקהל, שם לא הייתה מחיצה. מעניין? כן.
תלמיד חכם
זה ספר תורה. תלמיד חכם זה ספר תורה. כן? כתוב בגמרא כמה טיפשים אלה שקמים לפני ספר תורה ולא קמים לפני תלמיד חכם. נו, אז מה?
אם
יש להם את חכם בזה, אפשר לתוך את זה. זה תמיד חכם שאומר דברי תורה, זה הכוונה.
כן, מה אתה אומר? כמו שבני ישראל
עשו מצרים, דיברו לארץ,
לא כולם ידעו לכתוב ולקרוא, היה רק למד את התורה.
מי אמר לך?
לא, לכולם
ישראל עשו את התורה, לכל אחד בבית לא עשו את התורה, לא תכתפה. כבודו של שלמה המלך, דוד המלך. טוב, זו שאלה, אם פסקו כמו הרמב״ם, אז כל אחד מישראל היה לו ספר תורה. רגע, אתה שואל פה שאלה היסטורית. השאלה ההיסטורית, האם בימי קדם פסקו כמו הרמב״ם או כמו הראש? אם פסקו כמו הרמב״ם, אז לכל אחד מישראל היה ספר תורה. אם פסקו כמו הראש, אז לא היה לכל אחד מישראל.
הרמב״ם הביא את זה משום מקום, לא? הרמב״ם לקח את זה משום מקום, איזה מקור יהודי.
לקח את זה מהגמרא. השאלה היא איך להבין את דברי הגמרא. אז הראש אומר שהעיקר זה ללמוד, ואילו הרמב״ם אומר שהעיקר זה שיהיה ספר. אז השאלה היא, מבחינה היסטורית, מה קרה באמת? זאת שאלה שאני משאיר להיסטוריונים, כן? אנחנו דנים עכשיו להלכה. להלכה מה צריך לעשות? כן, אגב, מצאנו שתי הבחינות האלה, שמחלוקת הרמב״ם והראש, בתוך המקדש עצמו. בתוך המקדש היו שתי פעמים שהיה מצווה לקרוא בתורה. הפעם האחת הזכרנו, זה כשהמלך היה קורא בהקהל בספר תורה לפני כל העם. והייתה פעם אחרת, ביום הכיפורים. ביום הכיפורים הכהן הגדול קורא בפרשת החרמות ובאח בעשור לפני כל העם, נכון? כן או לא? כתוב בסדר העבודה של יום הכיפורים, אנחנו אומרים את זה, שהכהן כשהוא יוצא אל העם אחרי קורבן מוסף, לא, לפני קורבן מוסף, אז הוא קורא בתורה בפרשת החרמות לפני כל העם, ואומר יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן, נכון? ובאח בעשור שבחומש הפיקודים קורא על פה כדי שלא לגלול את הספר בציבור. אז אם כן, הייתה קריאת התורה פעמיים בשנה, אחת ביום הכיפורים כל שנה, אחת בהקהל פעם בשבע שנים על ידי המלך. וזה בדיוק החילוק, שאם אנחנו נאמר שכתיבת ספר תורה זה מתחייב, זה המשך של מצוות המלך לקרוא בתורה, אז העיקר זה התורה שבכתב. אם אנחנו נאמר שאנחנו תלמידי הכהנים, כמו הכהן הגדול שקרא ביום הכיפורים, אז זה אומר שאנחנו באים ללמוד מהכהנים, אנחנו באים ללמוד תורה, ואז העיקר כדעת הראש, אם כן, אתה רואה שהשורש של שתי הדעות האלה כבר נמצא במקדש, אחד במצוות הקהל, אחד במצוות כהן גדול שקרה בתורה. יש מה שהרמב"ם אומר כאן, שיש מצווה, כן, בבקשה. כן, כן, הרמב"ם אומר את זה מפורש. כן, שאפילו שינוחו לו אבותיו, יכתוב. כן, יוצא לפי זה שעם הדורות יש לאדם 30 ספרי תורה בבית, 50 ספרי תורה, לא משנה, הרבה הרבה ספרי תורה יש לו. טוב, כן.
מה הלכה משוכן כדעת הראש ודעת הרמב"ם?
אז מרן פסק כדעת הרמב"ם, והמרמה פסק כדעת הראש. אבל זה לא מקרי שיש המחלוקת הזאת. המחלוקת הזאת זה שתי צדדים של התורה, וזה הולך מדור לדור. אבל מה שכתב כאן הרמב"ם, שכאשר אני כותב את התורה, אני כביכול מקבל את, כאילו קיבלתיה מסיני, כי אני כותב ספר תורה, זה אומר דבר חשוב, שכל אדם מסוגל לקבל את התורה דרך הכתיבה הזאת. עכשיו מצאנו עוד מצוות כתיבה בתורה דומה לזה. איפה מצאנו עוד מצוות כתיבה בתורה? בגט. וכתב לה ספר כתוב. מעניין, מה זה? זה מרכב, איפה מצאנו? יש אפילו ברייטה במסכת גיטין שאומרת כך, שואלת הגמרא, הברייטה שואלת, אם אדם נכנס לבית הכנסת, ניגש לארון הקודש, מוציא משם ספר תורה ונותן לאשתו ואומר לה הרי זה גיטך, האם היא מגורשת או לא? אז מסקנת הברייתא שמה שהיא לא מגורשת, כי חסר שמה שמו, שמה, התאריך ועוד כמה דברים כאלה, ולא נכתב לשמו, לא נכתב לשמה, בקיצור כל מיני תירוצים מוזרים כאלה. אבל עצם השאלה זה מורה על משהו, זה מורה שהספר תורה והגט זה אותו דבר. מעניין, איפה מצאנו שספר תורה וגט זה אותו דבר? פשוט מאוד, אישה צריכה גם כן לקבל את התורה. דרך מי מקבלת תורה? דרך בעלה, כי הוא המחויב בלימוד, היא פטורה מן הלימוד והוא מחויב. אבל אם הוא מגרש אותה, אז איך היא תקבל תורה? לכן צריך לתת לה פיצוי, צריך לתת לה אותו חלק שיש לה בתורה בתור גרושה. ומכאן המנהג שנהגו לכתוב 12 שורות בגט. למה כותבים 12 שורות? אומר רבנו סעדיה גאון, כנגד 12 שורות ריקות שבתורה. הן 12 שורות ריקות בין ספר לספר, ואת זה נותנים לאישה. מה זאת אומרת? זה החלק הקורט בין ספר לספר בתורה, זה יסוד הקריטות בתוך התורה עצמה. לכן כשאישה מתגרשת מגיע לה פיצוי, היא צריכה לקבל את החלק בתורה ששייך לה באותה שעה, שזה ה-12 שורות הריקות שעליהן כותבים את הגט. כשכותבים את התורה צריך לכתוב אותה על אור של בהמה טהורה. מה רוצים לומר בזה? כאשר אתה מקבל תורה, אתה יוצא ממדרגת בהמה למדרגת אדם. אז צריך לכתוב את זה על האור של בהמה, ואחר כך אתה הופך להיות אדם. יש שאלה. יש מספר שאלות שאתם שאלתם ואני רוצה להתייחס אליהן. ראשית כל, שאלה ראשונה, מפני מה נשתנה הכתב של ספר תורה? הרי אבותינו בימי בית ראשון היו כותבים בכתב אחר לגמרי, היו כותבים בכתב עברי, אנחנו כותבים בכתב אשורי. זה לכאורה דבר שלא יעלה על הדעת שיהיה אפשר בתוך תורת השם לשנות את הכתב. עד היום הזה השומרונים משתמשים בכתב העתיק, ואנחנו שינינו את הכתב, ואנחנו כותבים א' ב' כמו שכתוב בדפוס במקום לכתוב בכתב של אבותינו. מי הרשה לנו? טוב, באמת יש על זה דרשה. כתוב בספר דברים וכתב לו את משנה ספר התורה, אז מזה דרשו חז"ל משנה משום שינוי, שזה כתב שעתיד להשתנות, כך שמבחינה הלכתית אנחנו מחוסים. אבל השאלה היא למה? למה התורה רצתה שבדור מן הדורות הכתב יוכל להשתנות? אז יש, מה? כי מה? יפה, זה מה שאומר המהר"ל, כי אנחנו השתננו. כלומר, היינו צריכים לכתוב בכתב העברי, אומר המהר"ל, כשהיינו עברים. אבל משעה שיצאנו לגלות, הפסקנו להיות עברים. נהיינו יהודים. יהודים בגלות אשור. לכן אנחנו כותבים בכתיבה אשורית. אז אתה אומר שעכשיו שחזרנו להיות ישראלים, אז אתה אומר שצריך לחזור לכתב העברי? לא, לא, לא. אנחנו נגלה מתוך הכתב דבר יותר עמוק ממה שאנחנו יודעים עד עכשיו. יש כשאנחנו כותבים, יש דבר מעניין. כן, לא, לפני רגע. הכתב הקדום, הכתב העברי, נקרא בגמרא בשם כתב ליבונאה. למה ליבונאה או ליבונאה? המפרשים אומרים בגלל שהיו קוראים בו את הלבן ולא את השחור. אנחנו קוראים בתורה את השחור ולא את הלבן. בגלל שצורת האותיות של הכתב העתיק הזה, מי שמכיר את הכתב העתיק, יש בכל מיני מגילות גנוזות, יש בהיכל הספר, במוזיאון ישראל, אפשר לראות, זה כתב שהוא כתוב בצורה דקה והוא מקיף את התוך. זה כמו באותיות לועזיות של היום, כן? האות P היא מקיפה משהו, כן? האות O היא מקיפה, אז זה שהעיקר זה הלבן, זה מסגרת. הכתב הוא רק מסגרת. בעוד שבכתב האשורי שאנחנו משתמשים בו, אנחנו רואים שהשחור זה עיקר האות. אבל יבוא יום שאנחנו נקרא גם, ואתה שואל בעצם מה יהיה, אנחנו נקרא ביום מן הימים את הלבן של האותיות. אנחנו היום קוראים את הדיו, אנחנו לא קוראים את הלבן. יש לנו כלל בהלכה, מי שיודע מה שזה אומר יודע שיש מידת דיו שמצמצמת את הקל וחומר. כן, יש במידות שהתורה נדרשת בהן, אחת מהמידות נקראת מידת דיו, שבא לצמצם, לא משנה מה זה בא לצמצם כעת, כי אין לי זמן להסביר את זה, אבל יש מידת דיו. הרב קוק מסביר מידת דיו. זאת אומרת, הדיו גורם שיש לנו הבנה מצומצמת בתורה. אבל יבוא יום שאנחנו לא, לא נקרא את השחור של האותיות, נקרא את הלבן של האותיות, ואז יתגלה נפלאות מתורת השם, דווקא מתוך הכתב האשורי. לא נצטרך לחזור לכתב הקדמי. מה אתה אומר? יש אבל בכל זאת, אל תחשבו שזה לגמרי רפורמה. הכתב הזה שאנחנו משתמשים בו היום הוא כתב שבו נכתבו הלוחות. לוחות הברית כבר נכתבו בכתב הזה, ורק אחר כך התורה שנכתב, כלומר ספר תורה, הוא נכתב בכתב העברי הקדום. יש לזה כמה הוכחות שאין לנו צורך לחזור עליהם, אבל זה מה שנאמר, והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. כלומר, אל לנו לחשוב שהכתב שאנחנו משתמשים בו היום הוא כתב נמוך יותר מן הכתב הקדום. ההפך, כדי להציל אותנו מחושך הגלות, ניתן לנו בזמן הגלות הכתב האשורי שבו נכתבו הלוחות, כדי שנגלה את עומקה של תורה למרות הפסקת הנבואה. יש שאלה אחרונה שהייתי רוצה לשאול, למה נכתבה התורה שבכתב? זו שאלה ששאלתי בהתחלה ולא עניתי עליה. היא נכתבה כנראה בשביל הגויים, כי התורה שבעל פה היא בשביל עם ישראל. כן, הרי כתוב מפורש בתנחומה, וכך מובא גם במערל, מפני מה לא נכתבה תורה שבעל פה? מפני שידע הקדוש ברוך הוא שעתידים הגויים לשלוט בתורה שבכתב ולומר אף אנו ישראל. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, תורה שבעל פה זה הגויים לא יודעים, זה יישאר בעל פה ולא בכתב. אז מכאן אנחנו לומדים שהכתב הזה הוא אוניברסלי, הוא כתב לכל באי עולם, וזה השייכות שיש לאומות העולם בתוך התורה, והמיוחד לנו הוא התורה שבעל פה. אני רוצה להוסיף דבר אחרון, בכל זאת לגבי הכתב. יש הבדל אחד מהותי בין הכתב שלנו היום לבין הכתב הקדום. בכתב שלנו היום יש אותיות סופיות הנקראות מנצפח, מם נון צדיק פה וכף, יש שם אותיות סופיות, ואילו בכתב הקדום אין אותיות סופיות. והגמרא אומרת מנצפח צופים אמרו, צופים כמו הנביאים, הם אלה שחידשו את האותיות הסופיות. בשביל מה יש נביאים? כי הם צופים. הם צופים את מה? את אחרית הימים. כלומר, יש מי שצופה את הגאולה, אז הוא שם אותיות סופיות. אז מאז שהפסקנו להיות עברים בימי קדם והתחלנו להשתמש בכתב האשורי, גם התחדשה אצלנו שאיפת הגאולה הבאה לידי ביטוי באותיות הסופיות שבכתב. זהו. רק שנייה, השנייה אחת. אוספים תרומות לילדי כפר דרום שנפגעו, עמותת ילדי כפר דרום, סניף מזרחי, ראשי בבאר שבע, סניף 426, מספר חשבון.